רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. הפעם חוזרים לפרק שעשינו אי שם באמצע הכנסת ה-20, כשהתחילו לדון ברצינות ברעיון הסיפוח. ניסינו להבין מה זה בכלל, על מה מדובר ואיך ייראה הבוקר שאחרי הסיפוח. לפי תוכנית טראמפ שפורסמה השבוע, ארצות הברית צפויה להכיר בהחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, בקעת הירדן וצפון ים המלח. ישראל תוכל לבנות בשטחים האלה שארצות הברית מכירה בהם ללא הגבלה, ובהמשך גם תקבל עתודות קרקע להתרחבות. המשמעות היא ביטול הממשל הצבאי מעל 500,000 אזרחים החיים ביהודה ושומרון באופן מיידי. היום נבין כאמור מה בדיוק זה אומר, למה הימין חושב שאין מהלך צודק מזה, לעומת השמאל שחושש שזו הדרך למדינה אחת, משמע שהמדינה הפלסטינית לא תקום בסופו של דבר, ומיליוני הפלסטינים פשוט יחיו בתוכנו. פרסומת קצרה ומתחילים.
שלום למאזיני רשת עושים היסטוריה, כאן שירי
ונני.
רוצות להזמין אתכם לפודקאסט חדש ברשת עושות הורות.
נדבר על כל מה שמטריד אותנו הורים, ניתן לכם פתרונות מעשיים, אבל מעשיים.
שירי, מעשיים, מעשיים.
מעשיים אני... אנחנו ניתן. כן,
נדבר על מסכים, תעודות, התארגנות ונשמע אתכם. מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, עושות הורות.
ביוש.
נתראה בקרוב.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
נתחיל מההתחלה. במקרה שלנו, מלחמת ששת הימים 1967. איך נוצר אותו מבנה משפטי שמלווה אותנו עד היום? אז בתוך אופוריית הניצחון היה צריך להחליט מה עושים עם השטחים שנכבשו. לשמחתם של מנהיגי המדינה, הפרקליט הצבאי דאז מאיר שמגר כבר נערך לתרחיש כזה והכין מבעוד מועד מדריך מפורט, כשהוא מתבסס כמובן על הדין הבינלאומי, על אמנות ז'נבה והג. במדריך הזה נכתב שלפי הדין הבינלאומי, במקרה של כיבוש שטח, וזו הנקודה החשובה, הריבון צריך להיות הצבא של המדינה הכובשת ולא המדינה, ולכן מיד אחרי המלחמה הופצו מנשרים צבאיים שהסדירו את החיים באזור. למעשה מאז ועד היום שולטת ישראל בשטחים הכבושים באמצעות צווי אלוף. זאת אומרת, במקרה שישראל הוציאה צו אלוף, הוא יהיה מחייב מבחינת הפלסטינים, ובמקרה שלא הם ימשיכו לפעול על פי מערכת הדינים שקיימת. הכנסת לא יכולה לחוקק חוק ישירות על האוכלוסייה הפלסטינית. כשהתפתחה ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, חל עוד טוויסט בעלילה. כעיקרון, גם על האוכלוסייה היהודית בשטחים אמורים לחול צווי אלוף, והם באמת חלים, אבל יש חוקים שהמדינה לא רצתה להחיל על כל האוכלוסייה, אלא רק על המתנחלים. לדוגמה, חוק הבחירות לכנסת או תשלום מיסים. ישראל ללא ספק רצתה שזה יחול על המתיישבים היהודים, אבל לא על הפלסטינים. וכך בעצם נוצרה עוד מערכת חוקים שמבחינה בין התושבים היהודים לאלה הפלסטינים. אבל בתקופה האחרונה חל תהליך מרתק. יש שקוראים לו סיפוח מזדחל או סיפוח משפטי.
אני קובע כי הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון התקבלה בשלוש קריאות כנדרש.
עד היום, כשהכנסת רצתה להכיל חוק ישראלי על יהודה ושומרון, היא הייתה צריכה להוציא אותו מחדש כצו אלוף, אפילו אם כתוב בו בדיוק אותו הדבר. אבל בכנסת האחרונה עברו 5 חוקים שחוקקו ישירות על יהודה ושומרון, וחלקם משפיעים גם על הפלסטינים בשטח. זאת אומרת, לא דרך צו אלוף כמו שהיה כל השנים. כבר אמרנו, לפי כללי המשפט הבינלאומי, בשטח כבוש הצבא הוא זה שאמור להיות הריבון, והוא זה שאמור להיות אחראי לאזרחים בשטח ולא הפרלמנט, וזאת מאחר כמובן שהפלסטינים לא הצביעו בבחירות לכנסת ישראל. כך לדוגמה, חוק ההסדרה הוא חוק שחוקקה הכנסת וחל ישירות על הפלסטינים ביהודה ושומרון. גם את חוק האומנה הכנסת החליטה להכיל על יהודה ושומרון באופן ישיר ולא באמצעות צו אלוף, וכך עוד כמה חוקים. הכנסת הזו מכילה יותר ויותר חוקים ישירות מצלמות על יהודה ושומרון. בנוסף, הנחתה שרת המשפטים איילת שקד לא לחוקק יותר חוקים ממשלתיים שאינם נותנים מראש מענה לסוגיית יהודה ושומרון. כך בקיצור נמרץ הגענו למקום שבו אנחנו נמצאים היום. חדשות לבקרים עולות יוזמות לספח את השטחים, וכדי להבין מה זה אומר ומה המשמעות של המהלכים האלה, שוחחנו עם כמה אישים נכבדים, תחילה לשניים. השרה ציפי לבני, שרת המשפטים והחוץ לשעבר, מתנגדת נחרצת לסיפוח, והשר יריב לוין מהליכוד, מי שמוביל את התהליך בכנסת הנוכחית. ניסינו להבין איך הם רואים את אותו סיפוח מזדחל, וכך הם מסבירים את זה.
אני חושב שהוא דבר משמעותי, אבל הוא נבע מבעיה טכנית. אין ספק שגם בהנחה, ואפילו לשיטתם של אלה שלא רוצים לספח בשום שלב ובשום תנאי, כל עוד אנחנו נמצאים בשטח, צריך לנהל אותו, וצריך לקבוע מערכת חקיקה שמיושמת על השטח. הדרך היא כמובן להכיל, וכך ננקט, הוכלו בעצם חוקים ירדניים ואפילו חוקים אוטומנים שהיו חלים בשטח הזה קודם, אבל החיים הם דינמיים והם מתפתחים, ואף אחד לא חשב, לא בימי הירדנים ולא בימי האוטומנים, שנידרש לטלפונים סלולריים ולהסדרה של העולם הזה, וכמובן הדוגמאות הן רבות מאוד. לכן נוצר צורך, והוא צורך שכל הזמן קיים, לעדכן את הדינים, גם בעולם המיסים, בעולמות אחרים. הדרך לעשות את זה, כל עוד אין סיפוח של השטח, דרך המלך היא בוודאי לעשות את זה באמצעות צווים של האלוף, שהוא לכאורה הריבון בשטח, הוא המפקד הצבאי, ואז הוא לוקח את מה שחוקקה הכנסת, מבצע התאמות במקום שצריך, ומכיל את הדינים באופן מיידי על יהודה ושומרון. לו זה היה המצב, הבעיה לא הייתה מתעוררת, אלא שמה שהתברר הוא שצווי האלוף האלה לוקח שנים, אם בכלל, עד שהם ניתנים. המערכת, אם היא מאוד איטית או לא עושה כלום כשמדובר בעניינים של זכויות, היא כמעט ולא קיימת בתחומים שלמים שהם חשובים ומרכזיים, ואז נוצרת בעצם מציאות שיש מתחולה חלקית של דינים באופן סלקטיבי שהם מטילים אותם על התושבים, שוב בדרך כלל כאלה שיוצרים אפליה לרעה שלהם אל מול שאר אזרחי מדינת ישראל.
אז פשוט החלטתם לדלג על זה ולעבור ישירות לחקיקה על
לא,
יהודה
מה ושומרון. שעשינו היה בהתחלה מינויו של סגן השר הרב בן דהן, שקיבל על עצמו אחריות לטפל בלהכיל אחורה את הדינים ולוודא שיצאו צווי אלוף. לצערי הרב התהליך הזה נתקל בהמון קשיים, כי באמת לאף אחד לא היה בוער ולא היה אכפת. יותר מזה, התברר שלא רק שהטיפול אחורה לא מתקדם מספיק מהר, אלא שבינתיים ממשיכה הכנסת לחוקק חוקים, וגם החוקים האלה לא מוכלים ביהודה ושומרון. ואז עברנו לשלב שני שהיה להבקיע את החומה הזאת על ידי כך שנחיל באופן ישיר חקיקה של הכנסת ביהודה ושומרון, שזה שוב מהלך שהוא בהחלט תקדימי, אי אפשר לזלזל בו, והוא בוצע במספר חוקים קטן, אבל למעשה פרץ את הנתיב ואת המסלול הזה.
וזה מה שיהיה מעכשיו.
לשיטתנו, הכנסת צריכה להקפיד שכך יהיה, לפחות כל עוד אין מערכת שבחילה את צווי אלוף באופן מיידי.
לבני לא רואה בזה עניין טכני, אלא חלק ממהלך שיטתי שנועד להקשות בעתיד על היפרדות מהפלסטינים.
מדינה ומנהיגות, כמו כל בן אדם שמתכנן לעצמו איזושהי תוכנית בחיים לאיפה הוא רוצה להגיע. השאיפה שלי היא מדינה ששומרת על רוב יהודי, שיש לה גבול ושומרת על הביטחון שלה. והחלוקה לשתי מדינות זה הפתרון. ולכן צבא נמצא במקומות האלה, כי אני צריכה להגן גם על המתנחלים שחיים שם, וגם על אזרחי מדינת ישראל ולהילחם בטרור. אבל מבחינתי, כל שליחה של עוד זוג לגור שם, או עוד חוק שמנסה לנרמל מצב לא נורמלי, לא מקובל עליי. למה צו אלוף פיקוד, אם אפשר חוק של הכנסת? למה לא לקחת רק את השטחים הריקים? הם מובילים אותנו, ולצערי מובילים באף, דהיינו בלי שחלק מאזרחי ישראל מבינים, מובילים אותנו לנקודת האל-חזור, לנקודה שבה לעולם כבר לא נוכל להיפרד מהפלסטינים, ונהיה כמו בסיפור עם האפשרות, החביתה הזאת, שאי אפשר להחזיר אותה למצב של שני ביצים.
אז החלת החוק הוא הליך שכבר בעיצומו, סיפוח מזדחל אם תרצו, אבל מה השלב הבא? למה הימין מתכוון כשהוא מדבר על סיפוח? האם על כל השטחים? A, B ו-C, האם רק על שטח C? בשנה האחרונה הוגשו עשרות הצעות חוק שעוסקות בסיפוח חלקי. מעלה אדומים, הבקעה, ההתנחלויות שבאזור ירושלים ועוד. יריב לוין מסביר שלערכתו סיפוח שטחי A ו-B כבר לא ריאליים, ולכן הכוונה היא בעיקר לשטח C.
המשמעות העיקרית היא שבעצם האזורים שיסופחו יהפכו לחלק אינטגרלי מלא ממדינת ישראל על כל המשמעויות של הדבר הזה. בעיקר כמובן המשמעות היא משמעות חוקית של החלה של חוקים ושל הדינים של מדינת ישראל על אותם אזורים. התוצאה למשל תהיה פירוק של המינהל האזרחי שהיום בעצם מנהל כמין שלטון צבאי את חייהם היומיומיים של קרוב לחצי מיליון כבר יהודים שחיים ביהודה ושומרון, כאשר כל הסמכויות שיש לו תעבורנה למשרדי הממשלה השונים, כל אחד בתחום שהוא מופקד עליו. למשל, כל עולם רישום המקרקעין יעבור למשרד המשפטים, כפי שהוא קיים בכל מקום אחר בארץ.
אז אולי תתקן אותי אם אני טועה. אז אם מדובר בעניין משפטי, אז כבר יש מידה מסוימת של סיפוח חלקי.
יש הבדל מאוד גדול בין החלה של חוקים באופן נקודתי פרטני לבין החלטה עקרונית של סיפוח, שפירושה שאתה מכריז על השטח הזה כשטח של המדינה ומכיל עליו את כל הכללים במלואם כמו כל שטחי המדינה האחרים. אגב, כמו שעשינו ברמת הגולן, כמו שעשינו בירושלים בשעתו. וההבדל הזה הוא הבדל מהותי והבדל גדול, כי הוא פונה פעם אחת פנימה מבחינת העובדה שאתה באמת משווה את המעמד באופן מנהל, וכפי שאמרתי, יש לזה משמעויות בחיי היום-יום, כמו למשל פירוק של המינהל האזרחי, ויש לו גם משמעות מאוד גדולה החוצה. יש בו הכרזה מדינית שבה מדינת ישראל אומרת, רבותיי, אנחנו לא מכירים לא בסכסוך גבולות ולא בוויכוח כזה או אחר על הלגיטימיות של הישיבה שלנו באזורים האלה, אלא האזורים האלה הם שלנו, ואנחנו רואים בהם לא שונים בשום דבר מתל אביב וממקומות אחרים.
הסיפוח מקורו בתפיסה שאומרת יש לנו זכות על הארץ כולה, ולכן אנחנו צריכים לספח ולהפוך את כל הארץ הזאת בין הים לירדן לחלק ממדינת ישראל. אני מאמינה שיש לעם היהודי זכות על הארץ כולה, אבל הדבר המרכזי בעיניי הוא לשמור על מדינת ישראל, מדינה עם רוב יהודי. במהלך השנים חלק אומרים בעצם אנחנו נספח רק את שטחי C, ובזה קודם כל יש פער בין התפיסה האידיאולוגית לבין מה שהם כבר מתחילים לומר. את לא מדברת עכשיו על הסיפוח הגדול שמבחינתו צריך לממש את הזכות של העם היהודי על הארץ כולה. בתפיסה הזאת הם גם אומרים אנחנו מבינים שיש שם מיליונים של פלסטינים ומבחינתנו שנחיה יחד איתם. זו תפיסה שבעצם הופכת את הפלסטינים ברבות הימים ולא כל כך רחוק לרוב ערבי בין הים לירדן, ובפועל זה סופה של המדינה היהודית.
אז כשאנחנו מדברים על סיפוח שטח C, אנחנו מדברים על שטח שהוא בערך 60% משטח יהודה ושומרון כולו. שטח עצום שבתוכו יש פחות או יותר בין 50,000 ל-100,000 פלסטינים וכ-400,000 מתנחלים. אותם פלסטינים כבר היום כפופים למעשה למדיניות הישראלית באמצעות צווי אלוף. אבל הסיפוח הוא אמירה, וזו הסיבה שבימין ובשמאל הוא מעורר אמוציות כל כך חזקות. מבחינת הימין, האמירה לפלסטינים היא תשכחו ממדינה פלסטינית, אנחנו כאן כדי להישאר. ואז הגישה אומרת שאולי הם יבינו שאין להם סיכוי ויזנחו את המאבק הלאומי. השמאל אומר בדיוק ההפך, סיפוח שטח C יחסל סופית את הסיכוי למדינה פלסטינית, ואם הפלסטינים יבינו שאין להם סיכוי, הייאוש יגבר, והם עלולים להגביר את מעשי האלימות.
כל השיח הזה, זה שיח בין ישראלי אחד למשנהו. אז אם יש כאן קבוצה...
למה? כי הפלסטינים בחיים לא יסכימו להסתפח אלינו? הפלסטינים שבשטח C?
לא, אבל אין כזאת חיה רק שטח C. אין חיה כזאת. זאת אשליה, מדובר במוכרי אשליות. ויהיה כמו על גבו של הנמר שיש מין כתמים כאלה שהם הכתמים הפלסטינים. ומה זה יהיה? אז אם הם לא מדינה, אז הם ימשיכו להילחם על הרצון והצורך שלהם להקים מדינה משלהם, לקבל עצמאות, לקבל חיבור שיהיה גם בין כל המקומות שבהם הם גאים, ואנחנו נחווה טרור יומיומי. עכשיו אני לעולם לא אצדיק ותמיד נצטרך להילחם בטרור, בטח אם הוא מייצג אידיאולוגיה דתית שמיוצגת על ידי החמאס. אבל אם יש כאן איזשהו סיכוי להפריד את עצמנו מהפלסטינים ולהגיע להסדר שלום, זה לא דרך סיפוח, אלא דרך הבנה שאנחנו צריכים גבול, באופן שלא מייצר כאן מדינה שהיא מדינה שניתנת להגנה מהגבול.
אבל
את מתחילה את הדיון בינינו מאיזושהי אשליה, שהיא אשליה שאיננה קיימת, והמסר הזה לא מקובל עליי.
אני לא חושב שזה מכשול הגעה להסדר, אלא הפוך, אני חושב שזה הדרך היחידה להגיע להסדר. אני חושב שעד שהצד השני לא יבין שאנחנו כאן כדי להישאר, לא נגיע לשום מקום, ואני חושב שההנחה, בכלל, אני מסתכל על כל הסיסמאות האלה, שתמיד מלוות את מה שמכונה תהליך השלום, תראה איזה סיסמה אבסורדית, שטחים תמורת שלום, איזו הנחה היא מניחה, שצד אחד, אנחנו רוצים שלום, הצד השני בכלל רוצה רק את השטחים, והעסקה היא עסקה שבה אנחנו נשלם בשטחים כדי לקנות את השלום, והם יאלצו לשלם בשלום שהם לא רוצים כדי לקבל בחזרה את השטחים. מי שחושב שהשלום הוא אינטרס של שני הצדדים, בוודאי לא יכול להאמין בעסקה מן הסוג הזה.
אבל אפילו אתה נשמע שאתה על שטחי A ו-B מבין שאנחנו לא מתכוונים להכיל שום דבר.
אמרתי שאני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להכיל את הריבונות שלנו בשטחי C. לגבי שטחי A ו-B אנחנו יכולים לפתח פה דיון שלם על מה התוכניות ומה צריך לעשות. אני כרגע חושב שלפחות בשאלת הסיפוח, בטווח נראה לעין, זה היעד שאנחנו מסתכלים עליו. ולכן אני חושב שבוודאי זה לא יפגע בהסדר, אלא להפך, זה אולי הסיכוי היחיד שהצד השני יבין סוף סוף שהזמן פועל לרעתו, ושהוא לא יצליח לכפות עלינו דברים, ושהוא לא יצליח להזיז אותנו מהמקומות שבהם אנחנו יושבים.
מה שמדהים הוא שלרעיון הסיפוח בתנאים מאוד מסוימים יש גם אחיזה בקרב הפלסטינים. סקר משאל העמים שפורסם בתחילת 2017 ונערך בקרב 1,270 פלסטינים ו-1,207 ישראלים, אנחנו פה בפודקאסט מקפידים על גילוי נאות של סקרים, כבר עשינו על זה פרק אחד. לפי הסקר הזה, בכל מקרה, רוב הישראלים, כ-55% תומכים בפתרון שתי המדינות, וקצת יותר משליש רוצים מדינה אחת. בקרב הפלסטינים, 44% תומכים בפתרון שתי המדינות, ומעט מעל שליש מהפלסטינים מעדיפים מדינה אחת. אבל האם זה אומר שהם יתמכו גם בסיפוח? חבר הכנסת אחמד טיבי חושב שלא.
אנחנו מדברים על שני דברים שונים. יש רעיון סיפוח של הימין, ויש רעיון של המדינה האחת של השמאל הפלסטיני, של רבדים מסוימים בחברה הפלסטינית. זה לא אותו דבר. כאשר מדובר על רעיון המדינה האחת, מדובר על מדינה אחת מהים אל הנהר, מה שקרוי, שיש בה שוויון אזרחי כולל בין כולם, והכלל הוא one person one vote, לכל אדם יש זכות בחירה וזכות להצביע. במקרה כזה חושבים הפלסטינים שזאת אופציה. למה הם חושבים שזאת אופציה וזה יותר למשל מאשר היה לפני כמה שנים? כי מול עיניהם מתרסק חלום השתי מדינות, התנחלויות, ממשלת ימין. הם חושבים שאפשר לברוח קדימה מהכישלון של חזון שתי המדינות, רעיון המדינה אחת, אבל לא סיפוח.
ואם אנחנו מדברים על סיטואציה של סיפוח של שטחי C ומתן שוויון זכויות מלא לכל מי שנמצא בשטח הזה, כולל זכות הצבעה?
לא, לא. הפלסטינים לא יתמכו בזה, כי זה סיפוח. הפלסטינים רוצים פתרון מדיני כולל, שתהיה להם ישות מדינית שהיא מדינה. במקרה של סיפוח, לא. זה פתרון אזרחי כביכול, כביכול, לכמה אלפי אזרחים פלסטינים, אבל סיפוח שטח, והם ימשיכו להיות מיעוט. במחשבה של מדינה אחת, הפלסטינים לוקחים בחשבון שהם יהיו רוב.
אבל עדיין יש ציבור בקרב הפלסטינים שחושב שהדבר הזה הוא בכל זאת ייטיב עמם, זאת אומרת, עדיף להם כבר לקבל את הזכויות שהם היום אפילו לא מקבלים, מאשר לא לקבל אותם בכלל, או שזה רעיון שכל הפלסטינים מתנגדים לו?
לא, יש קבוצה של פלסטינים שכתבו על שיח הזכויות, כלומר לנסות להוביל למצב של דמוי דמור דרום אפריקה, כלומר יש אפרטהייד ואנחנו רוצים שבכל השטח הזה יש שוויון זכויות וזכות בחירה. הם חושבים שהדרישה הזאת תתקבל יפה על ידי המערב ועל ידי הקהילה הבינלאומית, בהיעדר פתרון מדיני בהישג יד, בהיעדר אפשרות של סיום כיבוש. השאלה האם זאת הרמת יד מהדרישה לסיים את הכיבוש? לא, הם רוצים לעקוף את הדרישה הזאת על ידי יצירת מדינה אחת שבעתיד יהיה להם רוב בה והם לפחות יהיו שווים.
בשיחה הזאת אנחנו משוחחים גם עם יריב לוין ועם ציפי לבני שחלוקים באשר להשלכות של סיפוח כזה. יריב לוין אומר שאם יהיה סיפוח הפלסטינים יבינו שבעצם עבדה התקווה למדינה פלסטינית בשטחי C, ישראל שם כדי להישאר, וזה בעצם יוביל לרגיעה. וציפי לבני אומרת הפוך, הפלסטינים לא יפסיקו להיאבק, נהפוכו, זה עלול רק להגביר את המתיחות בשטח. מה עמדתך?
חד משמעי, זה יביא להתפרצות. זה לומר לפלסטינים, אנחנו מקבעים את הכיבוש, יוצר מעמיקים את הכיבוש באזורים A ו-B, לוקחים לכם את ה-60% שטחי C, אין לכם תקווה, אין לכם מדינה, תמשיכו להיות סוג חט תחת כיבוש, זה מתכון לעימות ואולי למלחמה.
הרגלי השינה המשונים של בקמינסטר פולר. פינה בחסות פנדה ZZZ, המשווקת מזרנים ומוצרי שינה מעולים, במחירים משתלמים במיוחד. תגידו, ברצינות, גם אתם חושבים ששינה זה בזבוז זמן? תחשבו כמה דברים היינו יכולים להספיק לעשות אם לא היינו מבזבזים שליש מהחיים שלנו בשכיבה עם עיניים עצומות. גם בקמינסטר פולר, אחד הממציאים הפורים והמרתקים של המאה ה-20, היה מתוסכל מהבזבוז הזה, אבל שלא כמוני וכמוכם, הוא החליט לעשות משהו בנידון. הוא פיתח שיטת שינה ייחודית שהעיקרון המנחה שלה היה לישון רק כשאתה עייף ולמשך לא יותר משעה או חצי שעה. פולר לא היה ישן בלילות כמונו. אם הוא היה קצת עייף באמצע היום, הוא היה נשכב, עוצם עיניים ותופס חרופ קצר. באופן זה, פולר היה מסוגל להסתדר עם שעתיים שינה בלבד בכל יום. הוא יישם את השיטה הייחודית שלו במשך שנתיים רצוף, ועל פי עדויות הסובבים אותו, לא רק שתפקד באופן מלא, אלא גם היה נמרץ ואנרגטי יותר מרוב האנשים שאיתם עבד. פולר, על פי העדויות, היה מסוגל להירדם בתוך שניות, עד כדי כך שמי שלא הכיר אותו, חשש שאולי הוא התעלף או סובל מהתקף כלשהו. בסופו של דבר, פולר נאלץ לוותר על שיטת השינה שלו ולחזור לשינה נורמלית בלילות. מדוע? לא בגלל בעיות בריאות כאלה ואחרות, אלא מכיוון ששותפיו העסקיים של פולר לא היו מוכנים להסתנכן לשעות השינה המשונות שלו. הם רצו אותו ער כשהם ערים, וזה הפריע לעבודה. אז אם אתם מרגישים קצת עייפים בצהריים בעבודה, אולי זה הגוף שלכם שמעוטט לכם שאתם צריכים לתפוס איזה שלף שטונדה קצר. ועל איזה מזרן תנמנמו את שנת היופי שלכם? גם כאן אני יכול לסייע לכם. בקרו באתר הבית של פנדה, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר, קרית או מצעים במחירים משתלמים במיוחד. לכל המוצרים יש תקופות ניסיון ומשלוחים והחזרות חינם. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז ישראל כאמור החלה כבר בכמה צעדים שיכולים להתאפס כסיפוח, אבל סיפוח מלא של שטח C עדיין נראה רחוק. הסיבה המרכזית היא כנראה חשש מההשלכות הבינלאומיות של המהלך. הרי אמרנו שעד עכשיו ישראל הקפידה לפחות למרית עין לטעון שהיא אינה מפרה את הדין הבינלאומי באזור. ממשלת ישראל גם עדיין מצהירה שהיא תומכת בפתרון שתי המדינות, לפחות כשהיא מדברת כלפי חוץ.
הנה, מדינת ישראל קיבלה את החלטת מועצת הביטחון, אולי הקשה ביותר שחווינו, שזאת אותה החלטה שהיא תולדה של חוק ההסדרה. ויש מהלכים שקורים נגד מדינת ישראל, בית הדין, בין היתר בבית הדין הפלילי בהאג, שזה נגד חיילי וקציני צהל. כתוצאה מהחקיקה הזאת, ישראל יכלה כל הזמן להיות חלק מאותו עולם, כשהיא אומרת, אני לא מדינה קולוניאליסטית, אני לא מתכוונת לספח, אני רוצה להגיע להסדר, אבל יש בעיות ביטחון, ויש לנו אינטרסים שאנחנו חייבים להגן עליו. זה מה שאני אומרת בכל מקום בעולם. אני אומרת, סליחה, אנחנו לא יכולים רק לזרוק את המפתח לצד השני של הגבול, יש לנו אינטרסים וזכויות שאנחנו צריכים לשמור אותם. ברגע שברור שמעל מדינת ישראל כבר המילה שתהיה כתובה, זה לא מדינה שכמו שנכתב במגילת העצמאות, מושיטה ידה לשלום עם שכניה, אלא זאת מדינה שהחליטה לספח, הסיפור של רק שתחסי ורק אוטונומיה, זה כבר לא יחיה. ולכן יש לזה מחירים מיידיים.
קודם כל אין ספק, אני אומר את זה בצורה ברורה, זה מהלך שככל שאנחנו נצליח לבצע אותו, לפחות במידה מסוימת של תאום עם האמריקאים, הוא חשוב. אני חושב שבהחלט צריך להכשיר את הקרקע למהלך הזה, ואנחנו גם מנסים לעשות את זה. אני לא מנהל מדיניות על פי מה יגידו לי בזירה הבינלאומית או כמה ישמחו, כי אם לא הייתי פועל כך, הייתי צריך פשוט לפנות גם את תל אביב ולסגור את מדינת ישראל ולעלות על סירות לים. אני מניח שזה היה מתקבל בתרועות רמות. אין ספק שאם נהפוך את אוניברסיטת תל אביב...
המשפט הבינלאומי הוא לא שיקול במכלול השיקולים שלך
אני,
בכלל?
אני בהחלט לא מחפש בכוח לדחוף אותנו להג, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים לנהל מדיניות שלפי החשש מהליך מהגעה להג יכתיב לנו את כל הפעולות ואת כל מה שנעשה, כי אז גם נעשה את מה שלא צריך לעשות וגם נגיע לשם בסופו של דבר.
אז באיזה אופן בדיוק מתנגש רעיון הסיפוח עם החוק הבינלאומי, ומה הסיכוי של ישראל לצלוח את זה? הנה ההודעה, פרופסור יובל שני, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, מומחה למשפט בינלאומי, והיום איש המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הקושי העיקרי הוא שהמשפט הבינלאומי אוסר על סיפוח שטחים. מדינות מאז 1945, המציאות המשפטית היא כזו, שבה מדינות אינן יכולות לספח שטחים בכוח, גם אם תפסו את השטחים האלה במלחמת מגן. החלטה 242 שישראל קיבלה אותה בהרבה מאוד הקשרים, קובעת במבוא שלה בצורה מאוד מפורשת שלא ניתן לספח שטחים שנקבשו במלחמה. ולכן מבחינת הקהילה הבינלאומית זו חציית קו אדום מאוד מאוד בוהק בנושא הזה. זה המשפט הבינלאומי המנהגי, זאת אומרת, זו הנורמה שלפיה העולם מתנהל. עכשיו, זה לא אומר שאין מקרים שבהם מדינות מפרות את הכללים, אבל המדינות שמפרות את הכללים האלה לא בדרך כלל, לא מצליחות לאורך זמן להחזיק באותו שטח. למשל, אינדונזיה סיפחה את מזרח תימור, הופעלה ללחץ בינלאומי מסיבי, בסופו של דבר עזבה את מזרח תימור. עיראק כמובן סיפחה את קווייט, הקהילה הבינלאומית הפעילה ללחץ פיזי, שם גם לחץ צבאי, בסופו של דבר נטשה את קווייט. הרוסים סיפחו לאחרונה את קרים, הקהילה הבינלאומית מפעילה סנקציות על רוסיה, גינתה את זה, מפעילה סנקציות ולא מקבלת את הסיפוח. מרוקו סיפחה את מערב סהרה, גם שם יש סנקציות על מרוקו והיא בעצם תחת לחץ דיפלומטי כבד. עכשיו זה לא אומר שמדינה לא יכולה לפעמים לעמוד בלחצים כאלה, אבל ברור שלדבר הזה יש מחיר מאוד כבד.
כבר עכשיו בעצם התהליך הוא תהליך שהחל באופן הדרגתי.
כבר עכשיו צריך להגיד גם ישראל, צריך לזכור, היא סיפחה הרי בשנת 67 את מזרח ירושלים. אף מדינה בעולם, כולל ארצות הברית, לא מכירה בסיפוח הזה. וישראל במידה רבה מעמדה הבינלאומי ראוע בגלל שכבר היום היא נתפסת כמי שמסירה את הכלל. היא סיפחה את מזרח ירושלים, היא סיפחה את רמת הגולן.
אבל הנה, היא מפקיקה בהם כבר כל כך הרבה שנים, והם למעשה כבר חלק בלתי נפרד מישראל.
אז נראה אם חלק בלתי נפרד מישראל, בכל הסכם שלום יצטרכו למצוא פתרון לסוגיית ירושלים. אף מדינה בעולם אין לה שגרירות בירושלים, אף מדינה לא מכירה בירושלים. אז נכון שמדינות יכולות, בטח כשיש להן זיקה חזקה והיסטורית וכדומה, לפעמים המחיר שווה את העלות, אבל העלות ודאי שתהיה למהלך כזה. מה בדיוק יקרה, הרי זה תלוי בהרבה מאוד שאלות גיאופוליטיות. יכול להיות שמחר תהיה מלחמה עם צפון קוריאה, ואז העולם תשומת הלב שלו תהיה בכלל במקום אחר. אבל הדעת נותנת שמהלך כזה הוא יתפס כהתגרות מאוד מאוד קשה בקהילה הבינלאומית.
כשמדברים באמת על זה, שאנחנו שומעים הרבה פעמים שזורקים לחלל להעביר את הסיסמה, ישראל תמצא את עצמה בבית הדין הבינלאומי בהג. תוכל קצת לפרט?
ישראל היא כבר בבית הדין הבינלאומי בהאג. יש תלונה שהוגשה כנגד ישראל לפני שנתיים על ידי הרשות הפלסטינית, וכרגע התלונה הזאת נמצאת במה שאצלנו מכונה שלב הבדיקה, שהוא שלב מקדים לפני החקירה הפלילית. אבל כבר היום מתנהלת בדיקה שמתמקדת בין היתר בשאלה אם מדיניות ההתנחלויות הישראליות היא פשע מלחמה. שחלק מהפרמטרים שהבדיקה מסתכלת עליהם זה הנושא של היקף החריגה מהנורמה הבינלאומית. ככל שישראל תגבה את פעילות ההתנחלויות שלה במעשים או הצהרות שחורגות עוד יותר מהנורמה הבינלאומית, היא ודאי שהיא מגדילה מאוד את הסיכויים שיפתחו הליכים כלליים לכל דבר כנגד ראשי המדינה, כולל צווי מעצר.
ומה באמת ההשלכה המעשית של דבר כזה?
יכול לצאת צו מעצר כנגד ראש הממשלה? כמו שיש צו מעצר כנגד בשיר, נשיא סודן, ולכן כל מקום שהוא מסתובב היום בעולם, יש ניסיונות להעמיד אותו לדין. הוא צריך להימלט מכל מיני מקומות ברגע האחרון כדי שלא יעצרו אותו. בשעתו היה צו מעצר כזה גם נגד קדאפי, שוודאי לא תרם לבריאות שלו.
אז צריך להדגיש, גם היום כשאנחנו מדברים על סיפוח, עוד אין תוכנית מפורטת על השולחן שאפשר להסתכל עליה ולהבין בדיוק למה מתכוונים. במובן הזה השיח מאוד רדוד ושטחי. אפשר לשמוע ויכוחים מלאי אמוציות כשכל צד בכלל מתכוון למשהו אחר. אז כאמור אפשר לספח התנחלות אחת, או את כל אזור C, או את השטחים כולם, אבל השאלה הגדולה היא איזה זכויות יקבלו הפלסטינים במקרה כזה. למתנחלים בוודאי יהיה מדובר בפישוט של הליכים, וזה יחסוך לא מעט הליכים בירוקרטיים, אבל סימן השאלה הגדול הוא סביב הפלסטינים. גם פה תלוי מה מספחים, נניח שמדובר בשטח C, יש כאלה שחושבים שאפשר לתת לאותם 100,000 פלסטינים את הזכויות המלאות, ואז האזור הזה יהפוך לחלק רשמי ממדינת ישראל, והם יהיו כמו ערביי ישראל, עם זכות הצבעה, עם תנאים סוציאליים וכדומה. אחרים חושבים על מצב ביניים בדומה למה שקורה במזרח ירושלים, שם לכאורה יש שוויון זכויות, אבל התושבים לא באמת מקבלים את אותם תנאים כמו במערב העיר, והם גם לא משתתפים במשחק הפוליטי. ויש גם כאלה שמדברים על סיפוח השטח, אבל מקווים שהחוק הישראלי יחול רק על יהודים, והפלסטינים ימשיכו לחיות את חייהם. זאת אומרת שבאותו תשת, בטח יהיו שני עמים עם זכויות לגמרי שונות. בשמאל וגם כנראה בקהילה הבינלאומית יאמרו שזה בדיוק אפרטייד, בימין יגידו שזאת צביעות, וכבר היום יש מערכת דינים שונה לחלוטין ליהודים ולערבים בשטחים, הם גם לא רוצים ללמוד באותם בתי ספר, והם גם לא רוצים לפעול על פי אותם חוקים. זאת אומרת, כשאומרים לכם סיפוח צריך לשאול מאיזה סוג, מה הכוונה, ומה היעד? בקיצור, בשלב הזה זה עדיין שם סל להרבה רעיונות שונים, למרות שהכיוון ברור. וכמה אנחנו קרובים, גם על זה יש ויכוח. לבני אומרת שאפילו ממשלה ימנית מובהקת מבינה שאין בזה שום היגיון, לוין חושב שהיום הזה קרוב משחושבים.
מצב ביטחוני ומה שחלק מהמתנחלים אמרו לי פעם בהגינות, אני מוכרחה לומר, בדיונים, אני מקיימת הרבה מאוד דיונים איתם, וחלקם אמרו לי בהגינות, אנחנו נמשיך ונעשה את הדברים עד שנוביל את מדינת ישראל לנקודת האל חזור. והתפקיד שלי היום לבוא ולצעוק ולומר ולדבר ולהראות את התמרור הזה, שכל פעם שהם מציעים משהו, אני חייבת להגיד לציבור, אתם רואים? לשם הם רוצים להוביל אתכם, זאת לא התחנה הסופית, זאת תחנה בדרך. וכמו בסיפור עם הצפרדיה, הם מחממים את המים, את מכירה, הסיפור שבו הצפרדיה, היה איזה תיאוריה פעם, שהיא מחממים לה את המים לאט לאט, אז היא מגיעה למצב רתיחה, בלי שהיא קופצת מהסיר. אני לא יודע, דרך אגב, אם עובדתית זה נכון, אבל הם מחממים לנו את המים, שנגיע מבחינתי לנקודת הרתיחה.
וכמה לדעתך אנחנו קרובים לאקט של סיפוח מהסוג שאתה מדבר עליו? זאת אומרת, לא הסיפוח המזדחל, מה שנקרא, אלא שיום אחד הממשלה פשוט תאשר שמספחים וזהו.
אני חושב שתמיכה ציבורית במהלך כזה, אם יתבצע, תהיה תמיכה ציבורית מאוד רחבה. במובן הזה אנחנו, לפחות מבחינת הכשרת הלבבות פנימה, כבר נמצאים שם. וזו שאלה של עיתוי, ולפעמים ההזדמנות מגיעה באופן שקשה לצפות אותו. אני לא נביא, אבל אני חושב שמה שאנחנו רוצים לעשות זה באמת להכין, לעשות את כל עבודת ההכנה, לפעול בעניין הזה, לנסות שכנע, לשים אותו על השולחן, בכל פגישה מדינית ובכל תהליך. ובסופו של דבר הוא בו יבוא, אני חושב שהשינויים הם כל כך מהירים, שדבר כזה שאולי נראה קשה מאוד לביצוע כשאנחנו יושבים פה עכשיו, יהפוך לעובדה קיימת מהר מאוד, אני אופטימי.
אז לוין צודק, מהלך הכשרת הלבבות כבר בעיצומו, הלחץ של אנשי הבית היהודי והלובי של המתנחלים בכנסת חותר ליעד הזה ללא הפסקה. מצד שני, עד עכשיו בלמה הממשלה את כל היוזמות האלה, ולמעשה היא עדיין מצהירה שהיא חותרת לחזון של שתי מדינות לשני עמים, או אולי מדינה מינוס, והיא לא תוכל לממש את מדיניות הסיפוח בלי לאבד את אמון הקהילה הבינלאומית. בכל מקרה, יותר ויותר פוליטיקאים מצהירים על הסיפוח כעל המדיניות הרשמית שלהם, אז חשוב שלפחות אנחנו נדע בערך למה הם מתכוונים, ונוכל להחליט במה לתמוך איש איש לפי אמונתו. אנחנו סיימנו, תודה רבה ליוסי מצ על התחקיר ולניר סייג על עריכת הסאונד. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה, פתחנו גם טוויטר, אפשר לעקוב אחרינו, אני מעדכנת גם בפייסבוק האישי שלי, ונשמח לשמוע מכם גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם. תודה על ההזנה, וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.